כל זה, המדרגה לא שלמה שלה. וגם אומר הרב, גם על זה יצא מחאה שמימית. זה דבר שיש בו מימד של חילול השם, שקוראים לעם ישראל עם הספר. אתם טובים ברוחים, אתם טובים לדבר בושה, דיבורים מוכנים, אבל נופיע חיים, זה בטח לא השם עכשיו. אומנם, אמרו 2,000 שנה, אבל אנחנו ודאי וודאי טובים לנופיע חיים. האבות הקדושים, זה הדגל שלנו. לא קדושה חוצה, זה לאבות, האבות והאימהות. דוד ושלמה, יהושע, והופעת החיים המלאה והחיה והעוצמתית מתוך הקודש. זה החידוש של ארץ ישראל. אז נכון, היינו 2,000 שנה בלי החידוש המיוחד הזה. ואז התעסקנו רק בממדים הרוחניים המופשטים, וגם מהרב, א', ודאי שהשגנו שם השגות רוחניות אדירות, ופיתחנו את הקודש בתנאים לא תנאים, במצב של ישראל היה שפל ונרדש ומסר את הנפש של התורה והקדושה. אוי ואבוי, אנחנו נאמר את זה בביקורת, חס ושלום, במלוא ההערצה לדורות הקודמים שהיו בגלות ומסרו את הנפש על התורה. אבל כל זה צדקה, זה המדרגה היותר נמוכה שלה. משגלו ישראל, אין הקדוש ברוך הוא לדעת לדברו של ההלכה. הקודש מצטמצם רק בחידוש המוסרי הרוחי. אבל, אומר הרב, כאשר הגיע התור של בניין האומה בארצה, הרב רומז כמו לכל התור נשמע בארצנו, הרב מבין, היה רומז בזה, שמשם את התף ריש, תתחיל הגימה לפרוס תאוצה, שנות התף ריש, זה השנים של עליית הגאון מבינה, ותמיד הגאון מבינה, תמיד הבא השם טוב, כל התור נשמע בארצנו, כן, רמז שהגאון ראה בזה להתחלת התחלת הלגימה. עכשיו אולי אני מלמד, לפני מהצרות, איך חברה, כן, ניסה לחנך את המידה, שהולכת, הופיע מדריה חדשה לגמרי, כן, של קדושה. אז, כאשר הגיע התור של עניין בארצה, והצורך המעשי של הסיבורים המדיניים, החברתיים, נעשה חלק מתוכנית פועלי הכלל. הרי הם גופי תורה. לבנות צבא של קודש, זה גופי תורה, לבנות מדינה של קודש, לבנות פוליטיקה של קודש, ומשפט של קודש, ואומנות של קודש, וספרות, וכל הבאות החיים. זה הופך להיות גופי תורה. קיבלנו עכשיו את האתגר העתיק שלנו, השלם. וכל מה שהתרחבו הגורמים המעשיים והתבססו יותר, ככל שאנחנו יהיו לנו יותר, כן, הרב ציוד היה רואה איזה, שעלה יבול הבננות לעיתון הצויף הזה, לדעים המודליקים שבא לעיתון צויף כזה, הסופט, כן? אני מסתכל והרואה שככה יבול הבננות עלה בכמה אחוזים, היה בתענוג גילאים עליו. כי כשההופעה המעשית בארץ ישראל היא מתגברת, אז הופעת הקודש מתגברת. כי בארץ ישראל החקלאות היא מופיעה את הקדושה. והחיים הם עם הבאה של הטוב האלוקי. אז ממילא אנחנו מאוד מאוד שמחים שיש יותר סידורים מדיניים וחברתיים. זה חלק מהתוכנית, זה גופי תורה. וכל מה שהתרחקו הגורמים המעשיים התבססו יותר מפעל הרוח המלא, קדושה וחיי אמת על העולם והחיים. ואור ישראל יאיר פני תבל בכלי מפתו. אני מזכר שפוצי אבות התורה יש לו את זה. טוב, להרבה. אם אנחנו עושים עוד מקום בגורות התורה פרקה, אפשר לדבר על תורה שבכתב, תורה שבעל פה, גם שם הרב מדבר על זה, שתורה שבעל פה, ככל שיהיו יותר תכסיסים מלמיים, הוא משתמע מפרט שם, עשה נדרים, ומלכות, וצבא, יותר הקדושה, יותר האור האלוקי יכול. עכשיו, ודאי שזה אתגר גדול, זה לא רגע אחד, הנה יש מדינה, יש צבא, יש פוליטיקה, הכל קדוש. הכל עכשיו יכול להתקדש. הכל עכשיו יש לו מסוגלות, יש לו את האתגר. אנחנו עוד לא שם, כן, עוד לא אמרנו את דברים, יש עוד הרבה מה לומר בכל השטחים האלה. לא עכשיו כל מוזיקאי שיש לו כיפה על הראש, הוא שר איזה שיר, כמו שהשיר הזה כבר הוא הופעה של הקודש וביטויו, ולפעמים אנחנו התחלנו, יש בהחלט התקדמות, בטח כבר מוזיקה בשנים האחרונות. אבל הרבה עבודה. אתה אומר, חזרנו מהאתגר הזה. חזרנו מהאתגר של להופיע את הקודש בחיים. אז ככל שהגורמים המעשיים בארץ ישראל התרחבו, יש לנו יותר גופי תורה. כן? זה לא נשמע את התורה, זה גופי תורה, אבל זה גופי תורה שיתחילו תופעה את הקודש. יתחילו תופעה את הקודש. ויותר יפעל הרוח מלא קדושה וחיים על העולם ועל החיים. ואור ישראל יאיר פני תבל בכלי מפתו. אם חבר לסיים את הפסקה, זה בסוף השפעה עולמית. כי כמו שאמרנו, כשאנחנו נבנה את הדגם הזה של קדושה שמופיעה בחיים, אז זה כבר יהיה דגם שישפיע על מות העולם. כן, איך רואים דגם אמיתי של חיים, שמונע מטוב ומקודש ומאמת אלוקית, ולא מהגאווה והרחשי ליבו הנמוכים של האדם ומהמקומות הנמוכים שלו. בסדר? אז מי אלה הרב אומר, אור ישראל עיר בני תבל. טוב? כן. אין כמו תורה, אין כמו תורה, תורה זה מה שאומרים, יש מפה תורה, נשמעת תורה, נשמעת התורה, זה לא חדש. אנחנו מחדשים שבתוך התורה כל אחד יכול להפיע במדורי החדשה. וזה חלק מהאידיאל והתפקיד של עם ישראל. אבל ודאי שיש בה, מאיפה הקדושה מרוכזת, איפה הקדושה מופיעה. הקדושה מרוכזת ומרוכזת ונובעת בעולם הקודש, תורה ומצווה. כן? אין, לא... אין השוואה בין קדושת דעת, הרב קורא לזה קדושה חמורה, קדושה קדושה. כן, תורה זה ההופעה האלוקית המרוכזת, התאורה, הדבר השם, כן, האלוקי, השלם והאידיאלי, כן, כל האידיאלי, כל האמת, כל הטוב, כל מצווה, וכל תורה, וכל לימוד תורה, זה אין, כתוב כל חפציך לא ישבו בה, זה אפילו על המצוות שלנו, אל תשווה בין מצווה לתורה. על בחורת, בית נושא של החומר, אל תשווה בין בין שיר, אפילו שאמר מקים, אין שום מה, זה לא השוואה, זה כמו ההבדל בין איברים לבין איברים. אבל האם נאמר בגלל זה שלא עושה את האיברים? האם נאמר בגלל זה שהלב יכול לפעול בלי האיברים? לא. החיים מתרכזים בלב, אבל הלב נועד לחיות בלב. אותו דבר. הקדושה היא מונבעת מתוך הקודש, מתוך התורה. אבל החידוש הוא שהתורה והקודש הזה עניינה להופיע בחיים ולחדש בחיים. אין לב מאיברים, זה האידיאל שלהם, זה הרצון שלהם, להחיות את האיברים, להחיות את החיים. ולכן האם זה חשוב? חשוב מאוד. חשוב מאוד, כן, שיהיו לנו פוליטיקאים של קודש, ואנשי ספרות, ואומנות, ואנשי בניין הארץ, ומסחר, תעשייה, שזה יבוא מתוך קודש, ועד החידוש של עם ישראל ילך ויופיע אותו. ועדיין צריך לדעת שהקודש הוא המנביע את החיים, ולא הפוך. ולא הפוך. בסדר? אבל זה, אני חוזר לתמיד לדעות אצל משה רבינו, היו שני שבטים שעוסקים בקודש. 12 שבטי עם. והשבטים עוסקים בחיים. כן? שבטי העלייה שמרכיבים את שם השם בעולם, הם הופעת השם בכל הופעת החיים. שני שבטים עוסקים רק בו. כן? אבל מנביעים, וכל השבטים עוסקים בקדושה, כל השבטים עוסקים בלימוד תורה, אבל עוסקים בהרחבת הקודש למרחבי החיים השונים. פוליטיקה למסחר, לתעשייה, לצבא, למוזיקה, לאמנות, ולא, זה לא בדיעבד, כי אין לנו, כן, שוב, אני אומר עכשיו בשפת השפה השנייה שאני אומר, בשפה הרמב"ם, אין ברירה, צריך צבא, אז אין ברירה, צריך מסחר, אז נעשה, אין ברירה, צריך לשתף פרוקה לנפש, אז תעשה אומנות. לא, כל זה, זה הופעה בקודש, זה מוצא בקודש. זה הרחבה, זה ללמד איך בונים את העולם. זה יותר מזה, זה מבט על העולם. האם העולם הזה נועד להיות רק אמצעי ללימוד תורה, או שהעולם הזה אמור להיות גילוי של התורה? גילוי של התורה, וכל מרחביו, זה עולם אלוקי. זה עולם אלוקי שנועד להביע את שם השם בכל מרחביו. אבל הלב של הכל זה.
כשיש התלבטות.
התלבטות אישית?
כן.
אני צריך לשאול את עצמי, מה השליחות שלי בעולם? האם כל אחד, כן, כל אחד צריך להיות בשבט הלימי? לא, צריך לשאול את עצמי, אין זה אני. אם הכישרון שלי והשליחות שלי בעולם זה להביע את שם השם, לא יודע מה, בפוליטיקה או באומנות או בספרות, זה השליחות שלי. וזה שירות אדימה. בסדר? זה לא מדויקת. ואם השירות שלי לא בשבט לוי, לעשות בתורה אני לא בא איתה. בבקשה, לא חכי. כמו שיש כהנים ובנים ישראלים. אבל כולם ביחד מופיעים את אותו אידיאל. את אותו אידיאל גדול משלם. וכמו שאמרנו, האתגר יותר ארץ ישראלי שלו, שהכל שופיע ככל. ובדל שצריך להיות שיהיו אנשי תורה שתורתם אומנותם, אבל צריך גם שיהיו סוחרים שמסחרם אומנותם. אנשי אמנות שאומנותם אומנותם. כדי שהקודש הופיע בכל החיים, ולא רק הופיע בקודש. המצומצם. אז מילא זה הופך להיות ברור מאוד אישי, מאוד משמעותי. מה? מה השליחות שלי? בחינוך, להיות במערכת המשפט, להיות במערכת באומנות, להיות בקודש פנימה. זה לא אומר שאלה אישית. אבל עם ישראל בכלל לא טוב, זה האתגר שלנו. אם איזה נותן לנו יחס אחר, גם באופן פרטי, גם לכישרונות שלנו, להבעת הכישרונות שלנו, לרצונות שלנו לפתח, גם בעצמנו, גם בילדינו. שוב, בלי להיטשטש לידינו בקודש החוק. לשלוח ילד לחוץ שחמט זה טוב, אבל אין איזה ערך כמו לנוח. מרכז של הכל, זה קודם כל לנוח מבאר התורה, ואחר כך לפתח את הכישרונות, כי הם חשובים, אנחנו מתעניינים בחיים ובעולם. רוצים, רואים בחיים בעולם הבאות של הקודש, זה דבר חשוב. בסדר? טוב, ממשיכים? הדבקות האלוקית, אני רוצה שעכשיו אני אסוף את הפסקה האחרונה, בסדר, אנחנו נתן לסדר. הדבקות האלוקית, כשהיא באה רק בתור רעיון או רגש בודד, שכל אורחות החיים וכל השקפת העולם וכל הושעה של תורה וכל המזג הגופני וכל היחס לסביבה וההיסטוריה הלאומית והגזעית ולכל תורת המוסר והמידות ולכל זרמי השירה והפיוט והרגשת כל נשגב ויפה בכלל אינם מתייחסים אליה בקשר אורגני. זאת אומרת, מה הזמן פה במשפט אחד? כשהקודש הופך להיות רק שאיפה רוחנית פרטית בלי התעניינות איך זה בא לידי ביטוי בחיים כמובן בתורת המוסר והמידות, אבל גם מזה, בשירה ובפיוט, ביופי, בהיסטוריה, בעולם, הכל הופך להיות מיותר, רק הקודש בצורתו הלימודית הוא המעניין אותי, ולא איך הוא מופיע בחיים. אומר הרב, מתהפכת לי למין הזיה של בטלנות, שהיא מדלדלת את האדם ואת היחיד את הציבור, ואינה רגולה כלל לשמע דברים. כאן זה כבר יותר חשוב. יש מצב שבו חינוך לזה שרק התורה היא חשובה, עלול לייצר חברה שיש בה בטלנות. יש בה בטלנות כי היא לא מייחסת ערך לחיים. וכולם אמורים להיות עומדי תורה, אבל זה לא נכון, לא כולם קיבלו כישרון להיות עומדי תורה, וזה גם לא האידיאל שכולם יהיו עומדי תורה מהמורה. אבל כשזה האידיאל, ויש יחס מזלזל כלפי החיים, החיים לא, אין בהם ערך, אין בהם, אין צריך לא צריך לפתח אותם, לא צריך להכל בדיעבד כזה, יש רק ערך אחד, להיות פולנדי, זה הערך היחיד של תורה. אומר הרב, זה להפוך למין הזיה של בטלנות. לייצר איזה יחס כזה, כן, הכל פה סתמי, הכל פה מאופס, הכל פה בדיעבד. ויש כמה צדיקים, גאונים שלומדים תורה ארוכת הערב, כולנו מסתכלים על הלוואי, הייתי כמוהם, אבל אני לא כמוהם. אז הכל הופך להיות כזה, כאילו, כן.
זה לא קצת מה שיש
היום בתורה החרדית? השלכות, כל אחד, אני, יש לזה השלכות, כן. אבל הרב מדבר בדרך כלל את התפיסה שהיא לא נכונה, אלא. זה לא נכונה מצדם, גם שמענו מה שיש שבטים, עם כל... גם דוד המלך לא עשה, גם היה ב... גם היה בשדה הקרב, וגם היה בפולדים, וגם היה בחיים, וגם היה... ושוב, זה לא, מבחינת הרב, זה לא מדיין. קיבלנו כישרונות כאלה, הקדוש ברוך הוא, לתקן את העולם. אבל כשאומרים לכולם, אין, כל הכישרונות שקיבלנו, הכל סתמי, הכל מיותר, ויש רק ערך אחד בחיים, ללמוד תורה. יש כאלה שזה כישרון לזה, ובאמת זה טוב שהם ילמדו לכל התורה, וזה ברכתם בעולם. יש כאלה שזה לא ברכתם בעולם, אבל אין ברכה אחרת בעולם. אין. כל העולם מיותר. יש פה רק ערך אחד. וזה מייצר מצב מאוד עובד בנפש. קוראים להגיד לכולם, כל אחד, תשמע, כל מדרגת חיים שקיבלת, כל כישרון של חיים שקיבלת, זה ברכת השם. האם אתה לא מבין? עוד לא מבין. עוד לא מבין. עוד לא מבין. כל כישרון, כל... הבעת חיים, אתה צריך ללמוד בעצם את הבעות החיים שקיבלת ולראות בהם הבעת של השם בעולם. אז אתה מחיים אותו. עסקה כזאת של הרב הגאון מבין השם בזה, חנוך, חנה, עתיד דרכו. תלמד אותו שהדרכו, דהיין הכישרון שהוא קיבל, זה הכלי שלו להפיע את השם בעולם. איזה ערך אדיר אתה נותן. איזה ערך אדיר, איזה שמחה באהבת השם אתה נותן. כי אתה אומר, אתה, יש לך הבעה ייחודית של שם השם, תגלה אותו. תגלה אותה, תלמד תורה, תהיה מסור לתורה, למצוות, לדרך חכמים, ותגלה את שם השם מהבעת החיים המיוחדת שלך, בדרך שלך. וזה נותן לכל אחד אתגר עצום. ואהבת השם עצומה, כי מתוך המימד האלוקי, אז אני יכול עכשיו להביא את שם השם בעולם. הקדוש ברוך הוא נתן לי ברכה, ועם הברכה הזאת היא ייחודית לה, היא נצרכת לה. אבל כשאין ערך, לא, כל הכישרון שקיבלת, הכל, כלום, שום דבר. והאדם, מה אני עושה פה? אני סתם מיותר, אני לוויין כזה, יש פה כמה, כמה, אני יודע, חכמים עצומים שהם באמת עושים בתורה, אבל אני סתם כזה, מעטפת כזאת מיותרת, זה נורא. זה מבט נורא, זה לא נכון. הוא חי, חיות הישראלית שלו, הוא רוצה לצאת לפועל, אין לזה, כל דתי. מאוד בסדר. אומר הרב, אבל בזמן שיבה מתוך עושר מוכני ומעשי גדול, היא הכוונה, הנקוד האלוהים, היא באה מתוך עוצמה של אמונה, של הבנה שהקודש הוא הלב של החיים, אז היא רק היא עטרת החיים. הקדושה היא עטרת החיים. היא מלמד אותם איך לחיות ולעטר את החיים ולהנעים את כל כוחות החיים, להביא אותם לידי ביטוי כהופעת השם. רק על ידי מבוסס מצב העם, על ידי ירומו קרן כל המדעים וכל תיקוני העולם היותר יפים ואין נהדרים. אז יש לך כישרון לתקן את העולם, להביא את ברכת השם, בכיתוב הכישרון הזה, בתוך קודש, בתוך תורה, בתוך מצוות, בתוך דעת שמיים. עכשיו תראה איך אתה שליח להביא את השם, את הקדוש ברוך הוא לידי ביטוי בתיקוני החיים, בהופעת החיים, על פי כישרון החיים שקיבלת. על ידה, על ידי הקודש, עולם התורה, בתיקוני השם, הזדקחו הנפשות בעומקם, ועל ידי מלאו החיים ששון ומתחה, החיים יעשו עשירים, ויראת המחלות, היסורים, העונים והמוות, לא יוכלו להפריע תורה ומזיל הכל. כן? כל המדעים של העשייה, של החסד, הכל מתקן את החיים, אלה החיים יהיו הרבה יותר משמחים, הרבה יותר עשירים. עד כאן, טוב, עוברים לפסקה הבאה. עכשיו, שתי הפסקות הבאות קצת הבאות יותר ספציפיות לדוגמאות חדשי מעשיות, ואחר כך הפסקה שלנו מתייחס אליה, ככה נזור לנו את ה... אז הפסקה הבאה ברוב התחילה עוסקת בשייכות לאהבת המלאכה. בסדר? בניגוד לעולם שדיברנו לפני כן, אז היה את הבחינות של הרבי דרך הכל. אומר הרב, דבר פשוט שהצדיק עושה כל מעשה בקדושה. שים לב שהרב מדבר פה על צדיק, בסדר, אנחנו נשאיר לנו זמן בסוף להתעסק בזה, כי אנחנו פה על מדרגה גבוהה, מדרגה של צדיקות גבוהה, להביא את הקודש בחיים. רק כזה יש הרבה שאלות מעשיות שזה בזה. הצדיק עושה כל מעשה בקדושה, וכל פעולותיו הגשמיות עולות על התיקונו של עולם. וזאת היא אהבת המלאכה, שכל כך סבבה מעלתה מצד עצמה, ושניתנה בברית, כמו שתורה ניתנה בברית. אהבת המלאכה זה ערך אלוקי, ניתנה בברית. היא חלק מתיקון העולם, הלך התחילאי. ומעטה, אין ספק שתיקון עולם מלא בהתרחבות אור הקודש נמצא באמת בכל מלאכה. כל כישרון, כישרון של תיקון שקיבלנו, כן? עכשיו באחד שמתפרנס מלהיות, נושא השכיר של המאפיה. כן, טוב, שם אין ברכת השם, אבל כל מלאכה שבאה לתקן משהו בעולם, מי חלק, מי הופעת של השם. אם אני באמת אימד את זה, אבל יהיה כזה שבאמת חי את זה, לא עושה מהפה ברחוס, ממש כל כול לדבק בתורה, במצוות אליה, בקדושתה, ולומד, ומתוך שם, ומשם אני הולך להיות, להקים מפעלים בארץ ישראל, או להיות חקלאי, או להיות הייטקיסט, לא משנה, אבל אני מפתח את החיים. מפתח את החיים כדי שאור השם יתרבה בעם ישראל, יופיע בארצו, בצורתו הגדולה והאידיאלית, ובתוך מערכות החיים ישתכללו ויבנו בצורה מוסרית ואידיאלית. הוא אומר, כל מלאכה יש בצד של תיקון. תיקון עולם על התאחדות אור הקודש נמצא באמת בכל מלאכה. כל תנועה שמצלת, איזה חלק מן ההוויה של שמי שליטת התוהו. כן? יש במילה כמו תמצא הגדרה. מלאכה היא מלאכה של תיקון, שמקדמת את החיים, מקדמת את עם ישראל, בונה פה, כן, אולי יותר מתוקן. דבר גדול, בכללי יש כאן. אומנם הנעלה מכל היא הצלה הכללית של הכשרת החיים הפנימיים של המציאות, להוציאה מידי גלמותם ולתקנה מתרוקנים שלמים העושים תפקידם יפה. זאת אומרת, ודאי, וזה קצת היה שתשובה למשהו שנשאר קודם, ודאי שההצלה היותר גדולה של העולם היא הכשרת החיים הפנימיים של המציאות. איך מכשירים את החיים הפנימיים? בעולם הקודש. זו ההצלה היותר קריטית של העולם. כי כל תיקון הוא טוב, כן, אבל אם יש לי, בואו נתן דוגמה, אם יש לי איזו משפחה שאני מכיר, היא מאוד מאוד צריכה עזרה וחמורה, עכשיו השאלה בכישרון שלי, אם אני יכול לרומם שם את הנפשות ולתת להם סיוע רוחני, נפשי, ודאי יותר עזר מעולם מאשר לעשות להם תיקון בבית. אבל אם אין לי, בכישרון שלי זה לתקן, אז ודאי יש לו תיקון בבית שלי, זה חסד עצום וזה זרה לא פחות גדולה. אז יש רבדים ורבדים בתיקון. ודאי שהרובד של התיקון הפנימי של העולם אומר, הוא יותר עליון מאשר הרובד של התיקון החיצוני. יותר. ולכן התיקון שכן, שאנחנו עוסקים במצוות, בתורה, בלימוד תורה, בתפילה, בתהילים, וכל. אנחנו מתקנים את העולם, אבל בצד הפנימי שלו, וזה יותר מהותי. אבל להגיד שבגלל זה אין ערך לתיקון החיצוני, זה לתלוש את האתגר השלם מכל המערב השלם שלו. יש ערך גדול, הנעלה מכל יצרה הכללית של עכשיו התחיים הפנימיים של המציאות, להוציאה מידי גלמידה ולתקנה בתור כלים שלמים עושים את התקידה מפה. אבל המחשבה שגדולי אדם מתאחדת גם עם נטייה המולית, וכברום נטיית אהבה במלאכה, ועבודה ממשית. וגם שם הרוח אלוקים חופה מפניה. אדם שזה ברכתו וזה עניינו, אז הוא עכשיו מקדש עם שמיים, וזה שהוא עובד במסחר, עושה את הצורה ישרה ומוסרית, מקדש עם שמיים וכחול על המסחר, זה ברכתו בעולם, שיראה את זה ערך אידיאלי. שיראה בזה הופעה של השם. ממילא יבוא כך למסחר, או לצבא, או לאמנות שעושה בעולם. וממילא, הוא לא מיותר בעולם, הוא חלק מתיקון העולם היותר של עם ישראל בארצו, שמופיע את הקודש, בקודש פנימה ובכל אופעות החיים. זה יחס אחר לעצמנו, לכישרונות החיים שלנו, לשליחות שכל אחד מקבל בעולם. בסדר? אז זה נקרא ברכת השם במלאכה. ברכת השם שיש במלאכה. כן.
אבל צריך לדעת מה החזון.
כי אני לפעמים מקמתים את החזון, ואז באמת משהו כמו לא נמנע אחר. כן, עולם עם החושב. זה אנחנו לא נמנע. בסדר? טוב, אני מדבר ככה, לא טוב, נעשה את הפסקה האחרונה. בפסקה הבאה, הרב מדבר למשל, אני יודע, הרב משפט, משפט אחד, על ספרות, כן? כמה אנחנו סופרים של זה. ספרות התקדש, וגם הסופרים התקדשים. מתרומם העולם להכיר כוחה הגדול והעדין של הספרות. באמת, דיברנו פה כוחה מצטעה של האומנות, נכון? כוחה הגדול והעדין של הספרות. הרמה והיסוד הרוחני בעולם, הכל ידיעות. ילך האור מפרוץ, התביעה הקטנה מגבד שלו. הדובעים הם נשמות רבות צמאות, נשמות מרגישות, מכירות בחובת פרצות שהם נמצאים לסגנון, את תנועת הרעיון שבסופרים רבים. יש משהו באינסטינקט שכבר בוחל בספרות הקלוקלת, שרק בא עוד פעם להגביר את התנועה עכשיו, לא רק באומנות, גם בספרות, גם בפוליטיקה, גם בתקשורת, הכל זה תנועה, 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 הרעיות בכל הגבלים. זה לא תפקיד של הספרות. סופרים, שלילים וטור, ישרים, וממלאים את הכישרון ונותנים לעולם את הערך האמיתי של עולם הספרות, כמה זה חשוב. כן, אני אומר שם, בהמשך כל סופר יחל לדעת את הרוממות, את כל השבע עבודתו. את כל השבע עבודתו. ולא יתבול עתו בלי טהרת נשמה וקדושת רעה. לפני שהוא דובל את העת, הוא קודם כל בונה עולם מוסרים. אמוני, רוחני, ועכשיו מה שיצא ממנו בעולם הספרות, זה יהיה מדהים. איזה תיקון זה יתן. כמה אנשים צמאים לאומנות אמיתית, ספרות אמיתית. מתי הוא נדבר לחינוך ונדבר, אבל בכל תחום, בכל תחום הקודש יחדש פנים, יחדש דיבור בעולם, יחדש איכות אחרת לגמרי. אז בואו נראה פה את הפסקה האחרונה. בסדר? בא הרב ועצמו להתייחס לשני השיטות האלה שלו. בכל מין וסוג יש קטנות וגדלות. יש גדול מאוד במין אחד, אבל כללות המין הוא קטן לגבי המין הגדול ממנו. ויש קטן ממין גדול, שהוא מצידו ודאי קטן ולא ערך לגבי הגדול במין הקטן. בכל מקום בתוכניתו גדלות ומוזר בכוח. הוא מסביר את זה מבין שאנו אחרי תחרות, המשפט הזה יכולים להתעסק רק, אני לא יודע. אבל בגדול הרב רוצה להגיד שאנחנו חיים מסוגלים. הרמב"ם היה ענק, אבל בעולם הנפשות של הגלות. אנחנו קטנים, אבל בנפש של עולם הגלות. לכן אנחנו לא יותר גדולים מהרמב"ם בשום אופן. אין שום... לא יכול להיות יותר גדולים מהרמב"ם. הרמב"ם זה כל תורת אלף. תמושתו ובניותו ובניות. אבל זה שהדברים שם אותנו בדור של גאולה, זאת אומרת, יש בו משהו כבר שהוא שייך לאיזה סוג אחר, מאפשר לתורה שלנו לקלוט מדרגות חדשות, הבאות חדשות, שלא היו בהבאות של עולם הקודש ולפעמים. לכן אני אומר, יש אנשים, אנחנו קטנים, אבל אנחנו מסוג גדול, כן? וזה נראה בנשמות לא פחות מבמותים. כל המעלות הגדולות שאיננו חרדים מאוד לגשת עליהן. מפני שרואים אנו שראשונים של גדולי עולם חרדו מהם. יש לדדק עדיין שמה אנו היינו עולים עליהם לא מצד אישיותנו הנשמתית, אלא מצד מיניותה. אנחנו שייכים למין אחר של נפשנו, לסוג אחר. באופן אישי, אנחנו לא הציפורת של הרמב"ם. אבל משהו בסוג הנפשות שלנו כבר שייך למדרגת ארץ ישראל, ונותן לנו איזה מימד אחר, כן, שקשור לאמירה של ארץ ישראל, לא מצד מדרגת ארץ ישראל. מאוד מעניין שם. ויש הדבקות האלוקית. העליונה, שהיא תפארת כל היקום, נתבעת מבני דורנו, והיא מתקבלת אצלה בצורה חשובה ורעננה. גם בתוכן כזה, העסקנות העולמית והתרחבות שיח וסליט של דרך ארץ. מה שכל כך כבר קראנו, שהקדושה בדור שלנו נתבעת להתגלות בחיים, בגילוי החיים, בביטויים של החיים, בשפת החיים, בחברה, בפוליטיקה, באומנות, בכל ביטויי החיים, שזה מדרגה מאוד מאוד גבוהה, אידיאל מאוד מאוד רחב, אבל מי שהרמב״ם כתב על זה, שלדרגה כזו אין איש כיוצא בו יכול להדריך, כי אינה מדרגת כל הנביאים, כי היא מדרגת משה והאבות. הרמב״ם עוד דיבר ממדרגה כזאת, לא דבק בהשם בכל כוחות החיים, אני בעל מזה. יכול להיות, בוודאי כן, שהדבקות האלוקית שלנו מתפשטת גם במעשים החומריים והקולטורים, התרבותיים. הרי שאנחנו רוצים שהקדושה תופיע בחומר, בחברה, בחיים. אצלנו זה רק קירת מקצוץ דק וקלוש מאוד. אנחנו רק מתחילים מדרגה מאוד מאוד ראשונית של הדבר הזה. וההוראה העליונה של הדבקות האלוקית שהתנה הרמב״ם למודרכים על ידו, שתהיה שורה רק במלכאות בשעת התורה, התפילה, המצווה והעבודה וזמני התבודדות מיוחדים, היא יותר ויותר עליונה ושלמה, שאין הציון שלנו תופסה. זאת אומרת שהרמב״ם דיבר שבכל דרך הדאהו, איפה אני יודע את השם? רק במלכאות, בתורה, בתפילה, במצוות, בעבודת השם. לא בגוף, בנפש, בחיים אחרים. אבל הרק הזה של הרמב״ם, אצלו כל תפילה וכל מצווה וכל לימוד תורה, אנחנו בכלל לא מבינים מה זה. אין מה לשער על איזה מדרגות, לאן הרמב״ם בכלל הגיע ולמה הוא מכוון. הוא אומר לנו, תדע את השם שם. תדע את השם בתורה, במצוות, בתפילה. הרמב״ם, ידיעת השם שלו בדברים האלו, אנחנו לא צל צילו של כל אחד מהדברים האלו שלנו. עבודת השם שלנו לצערנו, גם בתפילה, גם בתורה, זה מעליב בכלל, אין בכלל שום חמידה של השם. ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם, אם ראשונים כבני אדם, אנו כחמוד. ויחד עם זה אומר הרמב״ם מדריך לעסוק בקודש, שלדעת את השם בקודש. לדור שלנו אין ברירה. הדור שלנו חייב לדעת את השם גם במרחבי החיים. למרות שרוחנית, אנחנו פחות ופחות ופחות מהרמב״ם. במדרגת הקדושה שלו, במדרגת התורה שלו, במדרגת התפילה שלו, בכל מילה של השמיים, זה מביש בכלל. כשאנחנו, הרב סביבה היה אומר את השם, את המילה הרמב״ם, בשיעור, לא יכול להמשיך, כמה שביות שלך. ורגע, ככה צריכים, כמו שאמרתי. רמב״ם, גם הצליחות את המסביבה הרמב״ם, קודש קודשים, המלאכים פוחדים. ככה רצו לנו, המלאכים פוחדים. אז אף אחד לא ידע, לא, אנחנו תורת את ישראל, מה זה הרמב״ם, מי זה הרמב״ם, כשנדבר ככה, אז לא, אתה לא, אתה לא יודע את הכל, אתה לא נכון. רמב״ם זה קודש קודשים, ואנחנו קטן בהם. ויחד, זה תראו את חשבון הרב עושה. יחד, זה מצד הסוג של הנשמות שלנו. מצד זה שאנחנו ניתנו בארץ ישראל. אנחנו לא יכולים להסתפק בקודש שמופיע רק בתורה ובמצוות, ולא לעסוק בקודש שנופל בחיים. כי זה נשמתנו תורה אחרת. ולכן אנחנו צריכים לעסוק בשתי המון. לעסוק בשתי המון. גם בקודש שמופיע קודם כל בתורה, במצוות, ברמב״ם, כן, בכל קדושה התורה, המצוות, והחילדה שהיא הקדושה הליבית שלנו. אז, כאילו את הקדושה הזאת, לאט אנחנו לומדים, יש לנו אתגר גדול, לא להשאיר אותה בבתי המדרש ובעבודת השם הליבי, אלא לראות איך כל תיקוני העולם הופכים להיות גילויים שלנו. זה האתגר של הדור שלנו, זה הצמאות של המפרשות של הדור שלנו, איך הקודש מופיע אותו שם בספרות, במלאכה, באומנות, כמו שהזכרנו היום, זה חייב להיות על שולחננו. למה אני מדבר? זה כאילו מטעם. הדבר הזה אני חושב מאוד מאוד מאזן מה שאנחנו אומרים. זאת אומרת, הייתי אומר את זה ככה, באיזשהו נקודה שם של סיכום. אני חושב שגם חינוכית צריך עם הרמב״ם. לכן לא סתם שמחה שבו יש לנו בו הרבה זמן. חינוכית קודם כל צריך לדעת, שם השם הופיע קודם כל בתורה, במצוות, במעשים, בתפילה, בחסד, בקדושה. שם אנחנו פוגשים את השם, שם אנחנו עושים את הקשר הזה, שם אנחנו מתעלים לדבר של עולם, לעומר האלוקי, לרצון האלוקי, לדבקות, לכל המנגנון נראה שם. קודם, קוראות לכם אחרים, בהתחלה עושים אותם כמו שהרמב״ם אומר. מה שצריך, כי אי אפשר בלי, אי אפשר להתעלם, אי אפשר להכפיש את הנפש, אי אפשר להתעלם מהגוף, הכוחות הם חשובים כאמצעים. אבל הקדוש ברוך הוא קודם כל פוגשים בקודש. אבל משם, מתוך המדרגה הזאת, בעזרת השם, הולכים ומתבדלים בחזון הגדול של תורת ארץ ישראל, שאותה פורס הנבואה. שראים איך הקודש עניינו הרחיב ממקומו הלך. הרחיב ממקומו הלך. איך הקודש עניינו הופיע בחיים, במדע, בטכנולוגיה, באומנות, בחיים, בפוליטיקה, ביצרים, בגווני הבינים השונים, ומימה לכל אחד, מתוך הקודש, שימנה את הקודש הפנימי הזה של הרמב״ם, מתוך שם, משאל את עצמו איזה שליחות של ברכת השם, קיבלתי לבעות בעצמי, כדי להופיע שם השם. בסדר, שאלות? נמצאים מצבים בשביל מחרה של הרבה מסתובבי לך ככה לאט לאט, אבל רצים ככה להראות את זה מגוון. אבל אני מקווה שהדברים ממש זה ברור, הם בינים, שלמה.
כן.